כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י"ג בתמוז, תשע"ח, מסכת זבחים, דף ע"ד. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר, מאורות הדף היומי. אמרה הגמרא לאל בדף סמך ב', כל פינות שאתה פונה, לא יהיו אל הדרך ימין. כלל ידוע הוא, שקובע גם לגבי מצוות נרות חנוכה, אם יש להדליקה מצד ימין, או שמא מצד שמאל, כדי שפעולת המצווה תתקדם לצד ימין. אנחנו רגילים לחשוב כי מאחר שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, הרי כשאדם יכול לפנות לימין או לשמאל, עליו לפנות לימין. אכן זו דעת רוב הפוסקים. אבל הלבוש ופוסקים נוספים, כמו התז, מחדשים, כי יש לפנות לצד שמאל, שכן כוונת חזלי, שיש להתחיל את הפנייה מצד ימין של הגוף, על ידי עמידה על רגל שמאל והקירת רגל ימין, נמצא שאותו אדם פונה שמאל. אדם קורבן החטאת היה הכהן צריך לעזות על ארבע קרנות המזבח. לשם כך, היה עליו להקיף את המזבח מכל צדדיו בעודו מהלך על הסובב שסביב המזבח. אם על אותו על גבי הכבש שבצד דרום, יכול היה הכהן לפנות לצד ימין נגד כיוון השעון, להתחיל את סיבובו מקרן דרומית מזרחית ולסיימה בקרן מערבית דרומית, וכמו כן יכול היה לפנות לצד שמאל, להתחיל את סיבובו מקרן דרומית מערבית ולסיימה בקרן מזרחית דרומית. קובעת הגמרא, כי עליו לפנות לכיוון קרן דרומית מזרחית בהתאם לכלל כל פינות שאתה פונה, לא יהיו אלא לימין. לכאורה מוכח מגמרתנו כדעת הסוברים שיש לפנות לצד ימין. אבל מדברי הלבוש עולה כי הילוכו של הכהן על המזבח היה שונה מהילוכו של אדם רגיל. שכן בכל זמן שהותו על הסובב היה על הכהן להפנות את פניו כלפי המזבח. מעתה, אם היה פוסע על המזבח בהילוך רגיל, ודאי שהיה עליו לעקור את רגלו הימנית ולפנות לצד שמאל. אולם מאחר שעליו להישאר עם פניו כלפי המזבח, נמצא שגם אם יפנה לצד ימין יעקור את רגלו הימנית כדי שפניו יישארו מול המזבח. סיכומו של דבר, יש הסוברים כי העומד בפני פנייה זו של מצווה יפנה לימינו, ויש הסוברים כי עליו לפנות לשמאלו. ולמחלוקת הזו יש השלכות הלכתיות רבות, ואחת מהן באה לידי ביטוי לגבי הכהנים העולים על הדוכן ופניהם למזרח, ואחר כך מסתובבים אל הקהל כדי לברכם. לפי הלבוש עליהם להסתובב לצד שמאל. לדעת הפוסקים האחרים, עליהם להסתובב לצד ימין, וכדעתם נפסק להלכה במשנה ברורה סימן קכ"ח סעיף י. בתוך דבריו הלבוש מביא הוכחה מעניינת לצדקת טענתו. הוא טוען כי טבע האדם כאשר הוא מסתובב אחורנית הוא מסתובב מצידו השמאלי, ותנסהו בפנייתך הטבעי במקרה בלא כוונה, תראה שרוב בני אדם פונים עצמם בטבעם רק מזרח צפון מערב דרום. ככה לבוש, ומעתה הוא כותב, מסתבר שכאשר אורונו חכמים לפנות לימין, כוונתם שיש להפנות את הצד הימני של הגוף לצד שמאל, כטבע האדם. ועל זה מגיב בעל התוספות יום טוב בהגעותיו ללבוש, ששמם מלבושי יום טוב, כי אילו היו חזל אומרים כל פינות אינן אלא לימין, החרשתי, מאחר שמלשון זו משמע, שחכמים ישבו את תקנתם עם טבע האדם. אבל עכשיו שאמרו לא יהיה אלא, מצוותה מצוות מלך היא שלא על פי הטבע, ומלשונה משמע שכוונת חכמים הייתה שאדם יעשה להפך מהרגלו ובכך יוכיח את מרותו לאלוקיו. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב ליבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש כדי להגות בתורה שבעל פה, ולפני כן נושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה ערד ור תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף עין גימל במסכת זבחים. נשננו נתמצת את הדף הקצר שלמדנו אתמול, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. המשנה שפתחה את הפרק השמיני אמרה, כל הזבחים שנתערבו בחטאות המיתות או בשור הנסקל, אפילו נתערבה אחת בריבו, ימותו כולם. אמרה הגמרא בדף עין ב' הטעם שהבהמה אסורה אינה בתהילה ברוב הבהמות המותרות, א' לשיטת ריש לקיש משנתנו כרבי מאיר שסובר, כל שדרכו למנות אינו בטל ברוב, וגם בהמות אנשים הרבים מקפידים למוכרם במניין. לדעת רבי יוחנן, הוא סובר שדווקא עת שדרכו למנות אינו בטל, ואז משנתנו כתנה דליטרה דקציות שיבואר לקמן, שהוא סובר שכל דבר שיש בו מניין אינו בטל. לרבשי, בעלי חיים חשובים הם ואינם בטלים. הביאה הגמרא משנה במסכת כלאיים, משהיו לו חבילי טלטן של כלי הכרם, ישרפו כדין כלי הכרם שטעונים שריפה. נתערבו החבילות הללו בחבילות של היתר לרבי מאיר. כולם ישרפו לחכמים, אם יתערבו ב-200, ייקחו חבילה מהתערובת ותשרף השאר מותרות. שכל הפירות בטלים ברוב, חוץ משישה דברים שחשובים מאוד, והם אגוזי פרח, רימוני בעדן, חביות סתומות, חילפי טרדין, כלחי כרוב, דלעת יוונית. רבי עקיבא מוסיף גם כיכרות של בעל הבית. יש מהם שנאסרים משום אורלה, והיינו פירות האילן, ויש שנאסרים משום כלי הכרם, והיינו מין תבואה או ירק. ובדעת רבי מאיר נחלקו המוראים. לרבי יוחנן, עת שדרכו להימנות אינו בטל, דהיינו דבר שכולם מוכרים אותו לפי מניין, ולריש לקיש כל שדרכו להימנות, דהיינו כל שמצוי שמקפידים למוכרו במניין. תניה ליטרה קציות שדרסה על פי עיגול ולא נתערבה ליטרה עם כל הקציות אלא נראית למעלה, אבל אינו יודע באיזה עיגול דרסה, לרבי מאיר נחלקו בדבר תנאים. דעת רבי אליעזר שרואים את העליונות כאילו הן פרודות מפיות הכלים ומעורבות בקציות שבתחתית הכלים, ולכך אף שאין 100 פיות של חולין מצטרפות הקציות התחתונות לבטל את הליטרה תרומה. דעת רבי יהושע שאם יש 100 פיות חולין יעלו, ואם לאו הפיות אסורים, והקציות שבשולי הכלי מותרים. לרב יהודה כך נחלקו התנאים. דעת רבי אליעזר שאם יש 100 פיות חולין יעלו, ואם לאו הפיות אסורים והשוליים מותרים. ודעת רבי יהושע שאפילו אם יש 300 פיות חולין אין מבטלים את הליטרה תרומה, לפי שפי הכלי נמכר לפעמים במניין, וכל שנמכר לפעמים במניין אינו בטל. אם דרסת ליטרה תרומה בתוך העיגול ואינו יודע באיזה צד בעיגול דרסה, לכולי אלמא קציות החולין מבטלות את התרומה שאינן נחשבת לדבר שבמניין, כיוון שהליטרה נדבקה בכל הקציות ואינה ניכרת. הקשתה הגמרא למה חטאת המתה שנתערבה בזבחים ימותו, נקוף את הבהמות שתנודנה כדי שלא יהיו קבועות במקומם, ועל ידי זה יהיה כאן כל קבוע כמחצה על מחצה, ונאמר כל דפריש מרובה פריש. תראה צרבה, להווה מן הראשונה שחוששים שיבואו 10 כהנים בבת אחת ויקריבו 10 מהם, באופן ש10 הבהמות הן רוב הבהמות שבתערובת, ויש לחשוש שמה בהמה אסורה היא הנמצאת בתוך 10 הבהמות הללו. דחתה הגמרא, וכי לאחר שאותרו על ידי שנלקחו אחת אחת הצטרפו ל10, אחר כך שמקבל אדם במזרק, להווה מן השנייה שמה יבואו 10 כהנים ויתלו כל אחת מהבהמות שנדו ממקומם, ויש לחשוש שהאיסור נמצא ברוב הבהמות הללו. דחתה הגמרא, וכי אפשר לצמצם שיתלו 10 כהנים 10 בהמות בבת אחת? ולמסקנה אמרה הגמרא, חוששים שיבואו לקחת מהקבוע כשעדיין לא נדו ממקומם. אמר רבא, לאחר שגזרו חכמים שאין להקריב בהמות שנתערב בהם בהמה אסורה, אם עבר ויקריבם פסולות ואינן מרצות לבעליהם, כיוון שנדחו, יקשר אבונה בר יהודה, הרי שנינו בכינין שחטאת ועולת העוף שנתערבו זו בזו, אף אם נתערבה אחת בריבו, ימותו כולן. וזהו דווקא בכהן שבא להימלך לשאול, אבל כהן שלא בא להימלך ועבר והקריב את כולן, עשען כולן למטה וכולן למטה, מחצה כשר, מחצה פסול, מחצה למעלה ומחצה למטה, שתיהן פסולות, שייתכן שהחטאת הוקרבה למעלה והעולה למטה. הרי שאם עבר על הדין והקריב, זה נקרב כראוי ומרצה. ותרץ רבה, שהתנא הזה סובר כמאן דאמר שבעלי חיים אינם נדחים, אבל אם מקריבם אינם חוזרים לכשרותם. אבל רבי אליעזר חולק וסובר שאפילו קורבנות שנשחטו אינם נדחים, כי הוא אומר לקמן בדף עין זין עמוד א' לעניין עולת בעלת מום שנשחטה ונתערב עבר ממנה באיברי קשרות, שאם קרב עבר אחד מהם יקרבו אף שאר האיברים, לפי שיטולים שעבר הבעל מום קרב תחילה, אף שבתחילה לפני שקרב אחד נדחו כולם. וטעמו, כי הוא סובר כחנן המצרי שחולק על דין דיחוי, שאמר לעניין שעיר הפנימי שנשחט ונתקבל דמו ואחר כך מת שעיר המשתלח, שמביא שעיר אחר ומזווגו לדם השעיר שבכוס, ואין אומרים שואיל ונדחה אדם במיטת חברו, יישפך ויביא שניים אחרים. זהו הסיכום, התמצות והחזרה שלנו על דף עין גימל. וכעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום החזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף עין ג' הייתה, למסקנה מדוע באמת אין האיסור במשנתנו בטל ברוב התשובה, משום שמשנתנו כרבי יהושע עליבא דרבי יהודה, שכל דבר שלפעמים נמכר במניין אינו בטל, או גם אם כדעת חכמים ומודים שבעלי חיים חשובים הם ואינם בטלים. שאלה שנייה, ליטרקציות תרומה שדרסה על פי עיגול חבית, ואינו יודע באיזה עיגול חבית, מה דינה לרבי מאיר והתשובה? לרבי אליעזר גם הקציות התחתונות שבחבית מצטרפות לעליונות לבטלה במאה, ולרבי יהושע רק מה שבפיות מבטל, ואם אין בו מאה, העליונות אסורות והתחתונות מותרות. שאלה שלישית, מה דינה לרבי יהודה והתשובה? לרבי אליעזר רק מה שבפיות מבטל, ולרבי יהושע אף אם יש יותר ממאה פיות אינו מבטל. שאלה רביעית, מה הדין כשדרסה בעיגול ואינו יודע אם בצפונו או בדרומו והתשובה? לדברי הכל בתהילה, כיוון שאין התרומה נמנית לעצמה להימחר לפי מניין, שהרי חלק מהעיגול היא. שאלה חמישית, מדוע אין לחוף הבהמות שתנודנה וניטול מהם את הבהמות אחת אחת ונאמר כל דפריש, מירו בפריש, והתשובה מגזירה שמה יבואו ליטול מהבהמות לפני שנדו. השאלה האחרונה, באיזה אופן אף שנדו הבהמות אין לומר בהם כל דפריש, עונים התוספות באופן שנדו בפנינו שנחשב בזה עדיין כקבוע. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום וחזרה עוד אותה שלמדנו בדפינו היומי אתמול, דף עין ג' במסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע י' ג' בחודש תמוז תשע"ח, עיקר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי, דף עין ד' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ג' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המילים ונמשוך ונקרב חד מניו ונעימה כל דפריש מרובה פריש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. בסוגיית הגמרא שלמדנו אתמול התבאר מדוע הפסולות שבתערובת אינן בתילות ברוב הקשירות. עכשיו מבררת הגמרא מדוע לא נתיר כל בהמה פורשת מן התערובת מדין של הליכה אחר הרוב. והגם שדין ביטול ברוב ודין הלך אחר הרוב, שניהם נלמדים ממקור אחד, מהפסוק אחרי רבים להטות, המופיע בספר שמות פרק כ"ג, פסוק ב', מכל מקום הם דינים חלוקים במהותם, שכן בדין ביטול ברוב התחדש, שגם כשידוע שנפלה חתיכת איסור לתוך היתר, אם החתיכה אינה ניכרת היא מתבטלת בתוכם, ונהפכת להיתר. אבל בדין של הלך אחר הרוב נאמר, שכשיש לנו ספק על חתיכה אם היא אסורה או מותרת, אז אנחנו משייכים אותה לרוב, כי הסבירות אומרת שהיא באה מתוכם. ומאחר והדינים חלוקים במהותם, גם גדריהם שונים. ולכן מצינו בדין ביטול ברוב שהחמירו חכמים במקומות מסוימים, שהגם שמן התורה איסור בטל ברוב, מדרבננו אינו בטל. כגון בדבר שבמניין ובבעלי חיים, שמחמת חשיבותם נחשב שניכר האיסור, והחומרות הללו לא שייכות, במקום שיש ספק על חתיכה אם היא אסורה או מותרת, ואנו רוצים לשייך אותה לרוב. שואלת הגמרא, מדוע היא צריכה המשנה להמית את הבהמות או לבדותם ולהביא בדמיהם קורבנות אחרים? הרי אפשר להתיר את הבהמות האלו עצמם בהקרבה, ונמשוך ונקרב חד מניו, נמשוך בהמה אחר בהמה מן התערובת, נקריבנה על גבי המזבח, ונעימה ונאמר עליה את הדין, כל דפריש מרובה פריש, כל הפורש מן הרוב הוא פורש, וכיוון שהרוב הם בהמות הראויות להקרבה, יש לתלות שאף הבהמה הפורשת היא מן הבהמות הראויות להקרבה. תמהה הגמרא על הקושייה, וכי על ידי שנמשוך בהמות מן התערובת יהיה ניתן להתיר אותם משום שפרשו מן הרוב? הרי כשהבהמות נמצאות בעדר ובתוכם החטאת המתה או השור הנשכל, אבלי קבוע, האיסור נהיה קבוע ועומד ביניהם. ושנינו במסכת סנהדרין בדף עין ט' עמוד א', שכל שהאיסור קבוע ועומד במקומו כמחצה על מחצה דמי, דנים את התערובת כאילו חציה היתר וחציה איסור, וממילא אף אם נפריש אחת אחת אי אפשר להתירה משום שפרשה מן הרוב, כיוון שאין כאן רוב בהמות יותר. ובמסכת סנהדרין למדו את זה ממה שאמרה התורה, וכי יהיה איש שונא לרעהו והרב עליו וקם עליו ועיקהו נפש ומת, שדווקא באופן שהייתה כוונה להרוג אדם מישראל ההורג חייב מיתה, פרט לזורק אבן לתוך קיבוץ של תשעה אנשים מישראל שביניהם נוכרי אחד, שבאופן זה ההורג פטור מן המיתה משום ש תערובת קבועה נידונת כמחצה על מחצה, ונחשב כאילו יש בתערובת חמישה ישראלים וחמישה נוכרים, ויש כאן ספק שקול אם מתכוון להרוג את חמשת הישראלים או את חמשת הנוכרים. והתוסות במסכת חולין בדף צד יהי עמוד א', הקשו כיצד עולה הדין של ביטול ברוב עם הדין של קבוע כמחצה על מחצה דמי בקנה אחד, והרי שני הדינים לכאורה סותרים זה את זה, כי אם אמרה התורה לדון כל תערובת קבועה כאילו חציה איסור וחציה היתר, איך אמרה מאידך שחתיכה אחת של איסור בתהילה בשתי חתיכות של היתר, והלא חתיכת האיסור קבועה ועומדת במקומה בתערובת, תרצו התוספות שהדין של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי נאמר באופן שהאיסור הנמצא במקום הקביעות ניכר וידוע, כגון שהיו לפניו 9 חנויות ידועות שמוכרות בשר שחוטה, וחנות אחת ידועה שמוכרת בשר נבילה, ופרשה חתיכה אחת של בשר מבין החנויות בפנינו, ולא ידוע מאיכן הגיע לכאן. האם מהחנויות הקשירות או מחנות הטריפה? באופן זה החנויות המעורבות כולן ידועות, והחתיכה שנמצאת היא בספק. ובזה אמרה התורה שאי אפשר לקבוע שהחתיכה שנמצאה היא מהרוב הקשירות. משום שאנו דנים את תערובת החנויות כאילו מחציתן מוכרות בשר שחוטה, ומחציתן מוכרות בשר נבילה, וממילא יש ספק שקול על החתיכה שנמצאה. אבל כשהאיסור לא ניתר כלל במקום הקביעות, ככל תערובת איסור והיתר שחתיכת האיסור שנתערבה בחתיכות היתר אינה ניכרת כלל, בזה לא אמרה התורה שיחשב האיסור כמחצה, אלא עד הרבה. האיסור בטל ברוב המותר. אבל הוסיפו התוסות להקשות על כך, מה תרצה הגמרא בסוגייתנו שאי אפשר ללכת אחר הרוב משום שכל קבוע כמחצה על מחצה? הרי כאן מדובר שהבהמה האסורה שנתערבה בין הבהמות אינה ניכרת, וכשהאיסור אינו ניכר במקום הקביעות, לא נאמר הדין שכל קבוע כמחצה על מחצה. ותרצו התוסות שמאחר ולבעלי חיים ישנה חשיבות שמחמתה הם אינם בטלים בתערובת, הועיל ואינם בטלים ברוב, הרי הם כעומדים וניכרים במקומם, ומשום כך דנים את התערובת כתערובת חנויות ושייך לומר כל קבוע כמחצה על מחצה. מבארת הגמרא את השאלה באופן אחר, אלא זו הייתה כוונת המקשה, מדוע לא נכבשינו דניידי, נדחוק בהם כדי שיזוזו ממקומם ויתפזרו, ואז לא יהיה איסור קבוע במקום אחד, ונעימה ונאמר על כל בהמה ובהמה את הכלל, כל דה פריש, כל מי שפורש מן התערובת, מירו בפריש, מהרוב של היתר הוא פורש, והיא המותרת להקרבה ויקריבנה. והחילוק בין האופן הראשון שימשוך בהמה אחר בהמה מן התערובת לבין האופן השני שידחוק אותם לנוד ממקומם הוא, שבאופן הראשון הגם שפרשו הבהמות מן התערובת כשמשך אותם, מכל מקום כיוון שהוא בעצמו לקחה ממקום הקביעות, הרי שהספק על כל אחת מהם נולד כבר במקום הקביעות, ובמקום הקביעות דנו את כל התערובת כמחצה על מחצה, וכשמשכם לא יצאנו מידי אותו ספק. וזה דומה לתשע חנויות שמוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה, ולקחת אחד בשר מאחת החנויות, ואינו יודע אם מהקשרות או מהטריפה, שיצירת הספק הייתה במקום הקביעות, ולכן החתיכה אסורה. אבל באופן השני שדחקם לנוד ממקומם וזזו הבהמות מעצמם ממקום הקביעות, ועכשיו מושכם לאחר פרישתם, שם הספק על כל בהמה ובהמה נולד אחר הפרישה, ולא במקום הקביעות. ובזה אנחנו אומרים, כל דה פריש, מירו בפריש. אבל כותבים התוספות בדיבור המתחיל ונכבשינו, שגם באופן זה לא יותרו הבהמות, אלא באופן שהם יתפזרו מן התערובת שלא בפנינו, ולאחר מכן תפסם, אבל אם פרישתה ממקום הקבוע הייתה בפנינו, הרי הם אסורים כאילו לקחם בעצמו ממקום הקביעות. כך גם מוכח מהגמרא במסכת פסחים דף ט' עמוד ב' שאמרה, שאם היו לפניו 9 צבורין של מצה ואחד של חמץ, ובא אכבר ולקח חתיכה אחת בפנינו ואיננו יהודים אם לקח מהמצה או מהחמץ, החתיכה אסורה משום שלקיחת האכבר הייתה בפנינו. והרי זה כאילו לקחנו מעצמנו מן הקבוע. ולכן מפרשים התוספות, וכך מפרש השיטה מקובצת, שנכבשינו הכוונה, שנעלים אותם מעינינו. כאילו לכן, אי אפשר להתיר את הבהמות. ותרצת הגמרא, אמר רבה, אמנם מן התורה יש להתיר כל בהמה פורשת מן התערובת משום הדין עלך אחר הרוב. אבל חכמים אסרו מחמת גזירה, שמא לאחר שימשכו בהמה אחר בהמה מן התערובת וישחטום, יבואו 10 כהנים ויקחו בבת אחת את הדמים והאימורים של 10 הבהמות שהם רוב התערובת ויקריבו אותם בבת אחת על גבי המזבח. ומאחר והם הרוב, אי אפשר לתלות שהבהמה הפסולה נשארה בתערובת עם המיעוט. אלא יש לחשוש שבתוך אותן בהמות שיקריבו, הייתה הבהמה הפסולה ונמצאו קודשים פסולים קריבים על גבי המזבח. אני שואל את השאלה, מדוע אמר רבא שהחשש שיבואו 10 כהנים ויזרקו את הדם בבת אחת על גבי המזבח, ולא אמר שהחשש שיבואו 10 כהנים וישחיתו את הבהמות בבת אחת? הרי מעשה השחיטה הוא קודם למעשה זריקת הדם והאימורים. מתארץ תרת הקודש לגבי שחיטה גם על הצד שהבהמה האסורה בכלל עשרת הבהמות, אין כאן איסור של הקרבה לגבוה. הועיל ושחיטה אינה נחשבת לעבודה. ואף על פי שלחורה יש כאן איסור של שוחט חולין בעזרה. מכל מקום, מדברי התוסות לקמן בדף עין זין עמוד ב' נראה שאיסור שוחט חולין בעזרה שייך רק בשעה ששוחט לשם חולין. אבל בשעה ששוחט לשם גבוה, אין עובר על שוחט חולין בעזרה. ועוד קושייה על תירוצו של רבה, מי הכריח את בעל הבהמות להניד, לנייד את כל הבהמות שבתערובת ממקומם? הרי בידו להניד רק מעט מן הבהמות, ואז לא יהיה חשש שיבואו עשרה כהנים ויתפסו את רוב הבהמות שנתערבו, כיוון שלא פרשו מן התערובת, אלא מעט בהמות. ועל כוחך צריך לומר שגם המקשה שהקשה ונכבשינו דניידי, ידע את מה שתרצה הגמרא לקמן, שיש לחשוש שמא יבואו לקחת מן המקום הקבוע. אבל היה פשוט לו שהחשש הזה שייך רק כאשר פרשה מקצת מן התערובת. אבל כשפרשה כל התערובת, אין לחשוש שמא ייקח מן הקבוע. ולכן הקשה ונכבשינו דניידי עד שיפרישו כולם ממקום הקביעות, שאז לא יהיה חשש שמא ייקחו ממקום הקביעות. ותרצה הגמרא שמאחר וכל הבהמות פרשו ממקומם, יש לחשוש שמא יבואו עשרה כהנים ויקחו את רוב הבהמות בבת אחת. ודחתה הגמרא את התירוץ הזה כמו שיבואר בגמרא לקמן, ושוב תרצה שהגם שבחולין אין לחשוש שמא ייקח ממקום הקביעות כשפרשו כולם, אבל בתערובת קודשים החמירו שגם כשפרשו כולם יש לחשוש שמא ייקחו ממקום הקביעות ויקריבו על גבי המזבח. עוד קושייה על תירוצו של רבה, הרי לאחר שנשחטו הבהמות והתקבץ דמם ואמוריהם לתוך הכלי, כבר נתבטלה החשיבות של הבהמה האסורה ואין את הדין של בעלי חיים חשיבי ולא בטלי. ואם כן, איזה איסור יש לכהנים להקריב את הדמים והאימורים בבת אחת? הרי גם אם נאמר שהאיסור בתוכם הוא בטל ברוב הדמים הכשרים, מסביר תארת הקודש שזה גוף הדחיית הגמרא, שאין חשש בזריקת עשרה כהנים את דמי הקורבנות בבת אחת, מפני שדם הבהמה האסורה התבטל ברוב. חוזרים אל הגמרא שמקשה על תירוצו של רבה. אמר לה, הוא מרבנן, אמר אחד מזקני התלמידי חכמים לרבה, אלא מעטה שאתה מפרש שחכמים חששו לזריקת רוב הדמים בבת אחת שמא נמצא בהם האיסור, יוצא לדבריך מגיסה אסירה, שאחר שכבר משכו ולקחו אחת אחת מן התערובת ותראו מצד דין כל די פריש מרו בפריש וקיבלו את הדם בכלי שמגיסים שמערבים בו בחזקת שהוא כשר, יחזרו ויצטרפו הדמים של כל השחוטות להיות רוב, ושוב לא יהיה על הדם היתר של כל דה פריש מרו בפריש. והאם אפשר לומר כן שלאחר שאותרו הבהמות מדין הלך אחר הרוב יחזור ויתבטל היתרן? ועל תמיית הגמרא הזו יש להקשות, וכי בגלל שהתרנו את התערובת על ידי שמשכנו בהמה אחר בהמה ותלינו שכל אחת פרשה מן הרוב, נתיר גם עכשיו את התערובת אחרי שחזרו כולם או רובם ונתקבצו למקום אחד? הרי באופן זה בוודאי חזר האיסור למקומו, שהרי האיסור לא התבטל ונהפך ליתר, אלא שכשפרשו הבהמות תלינו בכל אחת ואחת שהיא מן הרוב. אבל עכשיו שחזרו ונתקבצו למקום אחד, חזר האיסור למקומו, ולמה נתיר עכשיו את התערובת? אז מה הקושייה של האומי רבנן על רבה? מסביר המערה מרוטנבורג, שמכאן מוכח שחתיכה של איסור שאינה ראויה להתכבד, שהתערבה בשתי חתיכות של היתר, הועיל והחתיכה נתבטלה ברוב, מותר לאדם אחד לבשל את כולם בגדירה אחת ולאכול את כל החתיכות ביחד. ואף על פי שבוודאי הוא אוכל את החתיכה האסורה, מכל מקום, כיוון שמן התורה ישנה הלכה של ביטול ברוב, נעשתה החתיכה האסורה למותרת. והאיסור שהתבטל אינו חוזר ואוסר. ולכן גם בסוגייתנו היה פשוט לגמרה שמאחר וכשפרשו הבהמות אחת אחת מן העדר. כל בהמה ובהמה הותרה מדין, כל דה פריש מרו בפריש, לא ייתכן שיחזור עליהם האיסור כשחזרו והתקבצו כולם למקום אחד. אבל לשיטת הרשב"א שסובר שכשנתערבה חתיכה אסורה בשתי חתיכות מותרות, אסור לבשל את כולם בגדרה אחת, ואסור לאדם אחד לאוכלם בבת אחת, מאחר ויש בתערובת ודאי איסור, אז חוזרת הקושייה מה תמיית הגמרא. הרי הבהמות חזרו ונתקבצו למקום אחד, ובוודאי האיסור נמצא בתערובת. ואיך יכולים הכהנים לזרוק את דמם ואת חלביהם בבת אחת? מתרץ הקרן אורה שהיתר כל דה פריש מרו הפריש זה רק עד השתי החתיכות האחרונות הנמצאים בתערובת, אבל שתי החתיכות האחרונות אסורות, כי אנו תולים שהאיסור נשאר באחת מהם. אז לפי זה אין הכרח לדברי המערה מרוטנבורג מסוגייתנו שמותר לאכול את כל התערובת, מפני שגם אם נאמר שאסור לאכול את כל התערובת בבת אחת, ניתן להבין את קושיית הגמרא שהקשתה איזה איסור יש בזריקת כל הדמים אחר שכבר נתקבלו במגיסה. בערבוב בחזקת שהם כשרים, הרי נשארו עדיין שתי בהמות שלא נשחטו ולא התקבל דמם, ואפשר לתלות את האיסור בהם. וכיוון שאותם שנשחטו הותרו, אף על פי שרובם נמצאים עכשיו במקום אחד, הם אינם חוזרים ונאסרים, ואפשר לזרוק את דמם בבת אחת. כיוון שיש לתלות שהבהמה האסורה נמצאת בין השתיים האחרונות שלא נשחטו. זה הקושיה ששואל האומי דרבנן את רבה. מתרצת הגמרא אל הטעם שאסרו חכמים להפרישם אחת אחת ולהקריבה, משום שחששו שמא יבואו 10 כהנים בבת אחת ויקחו מן התערובת 10 בהמות שהן רוב התערובת בבת אחת ויקריבום. ומאחר ועדיין לא חל היתר על שום בהמה שהרי נתפסו ופרשו כולן בבת אחת, יש לתלות שהבהמה הפסולה נמצאת בתוך רוב הבהמות שנלקחו ומסורות להקרבה. וצריך לומר שפרישת רוב הבהמות שבתערובת הייתה יחד, ולכן אף אחת מהם לא אותרה. כי אנו אומרים שאיסור הברובה איתה נמצא. אם היו הכהנים נוטלים אותם בזה אחר זה, היה ניתן להתיר כל אחת ואחת מדין כל דה פריש מרובה פריש. אבל יש חשש שיתלו הכהנים יחדיו, ואז אין את היתר של כל דה פריש מרובה פריש. כותב המקור מים חיים שהחשש שיקחו בבת אחת בתחילת הפרישה נאמר דווקא בתערובת בהמות קודשים, אבל בתערובת בהמות חולין לא חוששים לכך. כי אם נאמר שגם בחולין יש לחשוש לכך, איך אנו מתירים חתיכה אסורה שנתערבה בשתי חתיכות של היתר? הרי יש לחשוש שיבוא ויוכל את כל החתיכות בבת אחת. והרי שיטת הרשב"א היא שאסור לאכול את כל החתיכות בבת אחת. על כורחה שבחולין לא חששו לזה ורק בקודשים חששו, משום חומרת קודשים. שואלת הגמרא, וכי לקיחת 10 בהמות ב10 כהנים בבת אחת, מי אפשר? הרי מדובר באופן שכבש את הבהמות והחלו להתפזר ממקומן, כמבואר לאל, וצריך לתופסן. ואיך יכולים לצמצם ולתפוס 10 בהמות שנתפזרו בבת אחת? ואומנם בזריקה והכתרה שייך לצמצם שיבואו 10 הכהנים ויתלו את כל הדמים בבת אחת, אבל לתפוס בהמות שהחלו להתפזר בבת אחת? זה בלתי אפשרי. אלא מכוח הקושייה הזו, אמר רבה, ביאור של טעם האיסור באופן אחר. חכמים גזרו שלא להתיר את הבהמות על ידי הפרשתן מן הרוב, משום שחששו שמה יבואו לקטול את הבהמות בזו אחר זו ממקום הקבוע, בלי שינידן ממקומן, ואז כל הבהמות אסורות מדין כל קבוע, כמחצה על מחצה. ונשאלת השאלה, הרי גם אם יקחו מן קבוע, אין עוברים על איסור תורה, אלא על איסור דרבנן. כפי שנתבהר לאל שאין זה קבוע מדאורייתא אלא מדרבנן. ואם כן, מדוע גזרו רבנן שכשפרשו שמה ייקח מן הקבוע, והרי זה גזירה לגזירה? מתרץ החוק נתן שהכל גזירה אחת. דהיינו, שרבנן חששו שאם יהיה מותר לקחת ממקום הפרישה, יבואו בוודאי לקחת גם ממקום הקביעות, הועיל ואיסור אינו ניכר. המנחת יהודה כותב שרשי מביא בשם רבו פירוש אחר לדברי רבה, ולפיו אין כוונת רבה לומר שהגזירה הייתה שמה ייקח מן הקבוע. אלא רבה מתרץ שמאחר ובמקום הקביעות נדחו הבהמות מהקרבה, כיוון שנדחו שוב אינם ראויים להקרבה גם לאחר שפרשו מן התערובת. ואף על פי שגם כשהם נמצאים במקום התערובת, בידו לדוחקם לזוז ממקומם ואז יהיו מותרים מדין כל דה פריש מרובה פריש. רבה הלך לשיטתו לאל בדף למדה לתמוד ב' שגם במקום שבידו לתקן את האיסור, הועיל ונאסרו נדחו. ולא כשיטת רבה שהיא שמה סובר, שכל שבידו לתקן את האיסור, אין הבהמות נחשבות לדיחוי מהקרבה. ולפי זה מתורצת גם הקושייה, למה הוא צריך רבה לומר שגם לאחר הפרישה, הבהמות אסורים בהקרבה מחמת גזירה שמה ייקח מן הקבוע? הרי אפשר לומר שהם אסורים בהקרבה משום שבמקום הקביעות נדחו, וכיוון שנדחו שוב אינם, חוזרים ונראים. ולפי דברי המנחת יהודה, הדברים מבוררים. דנה הגמרא, אם בעבר והפרישן אחת אחת והקריבן, קורבנו מרצה. אמר רבה, אשתא דאמרי רבנן, עכשיו לאחר שאמרו חכמים שכשנתערבו חטאות המיתות או שור הנסכל בבהמות הראויות להקרבה, לא נקרב אף אחת מן הבהמות שבתערובת ולא יתירו להקריבן אפילו על ידי הפרשתן אחת אחת מן התערובת בשעה שהיא ניידת, היא מקריב, אם עבר על הדין והקריב את כל הבהמות שבתערובת, לא מרצה, הקורבן לא מחפר וצריך להביא קורבנות אחרים לכפרתו. ורבה בא לחדש, אפילו שלקח מן הקבוע והקריב את כל הבהמות שבתערובת, כך שבוודאי קרבו כמה כשרים, אף על פי כן לא הורצה. מקשה הגמרא על חידושו של רבה, אי טיבי יקשה רבונה בר יהודה לרבה. שנינו במסכת קינין, פרק א' משנה א', זב וזבה או יולדת צריכים להביא כן של שני תורים או שני בני עונה לטהרתם, אחד לעולה ואחד לחטאת. ועוד שנינו שם, שחלוק זריקת דם החטאת מזריקת דם העולה. דם החטאת נזרק על המזבח מתחת לחוט הסקרה, ואילו דם העולה נזרק על המזבח מעל לחוט הסקרה, ואם שינה את הסדר של הדברים, הקורבן פסול. וחילוק נוסף ישנו, שהעולה עולה כליל, והחטאת נאכלת לכהנים. ומאחר ויש חילוק בזריקת דמן, שנינו שם בהמשך, חטאת העוף שנתערבה בעולה, בעולת העוף, וכן עולה, עולת העוף שנתערבה בחטאת העוף, אפילו נתערבה חטאת או עולה אחת בריבו, ב-10,000 קינים, ימותו כולן. מהטעם שנאמר בסוגייתנו, משום שבעלי חיים חשובים ואינם בתהילים. וכיוון שהחטאת או העולה אינם בתהילים ברוב, איך יזרק דמם של כל העופות? הרי בכל אחת ואחת יש להסתפק, שמה היא העולה וזריקת דמה למעלה, או שמה חטאתי וזריקת דמה למטה. וכן יש להסתפק איזה מהם תאכל ואיזה מהם לא תאכל. ולעופות אין תקנה לצאת למרעה עד שיפול בהם מום וימחרו. כמו ששנינו בגמרה במסכת מנחות דף קוף עמוד ב' שאין פדיון לעוף. בהמשך שם מבארת המשנה במה דברים אמורים שימותו כל העופות שבתערובת. בכהן שנמלח ובא לשאול כיצד עליו לנהוג עם התערובת. שאז אומרים לו שעליו להמית את כולם, אבל בכהן שאין נמלח שלא בא לשאול כיצד משפטן, אלא הלך וזרק את דמם, אז הדינים חלוקים, שאם לקח את כל הכינים ועשען למעלה וזרקם, זרק את דמם למעלה מחוט הסקרה, מחצה כשר ומחצה פסול. העולה שדינה בזריקה למעלה כשעירה וכיפרה, והחטאת שדינה בזריקה למטה פסולה ולא כיפרה. ולכן הנשים צריכות להביא חטאת אחרת לכפרה. וכן אם זרק את כל הכינים למטה מחוט הסקרה, מחצה כשר ומחצה פסול. החטאת שדינה בזריקה למטה כשעירה וכיפרה, העולה שדינה בזריקה למעלה פסולה ולא כיפרה. וצריכה האישה להביא עולה אחרת לכפרה. אבל אם זרק דם של אחת מן העופות למטה ודם של אחת מן העופות למעלה, שניהן פסולות. משום שמחמת הספק אני אומר, שמה החטאת קריבה למעלה, יקריב דמה למעלה שלא כדינה, ועולה קריבה למטה שלא כדינה. נמצא מבואר במשנה הזו, שאף על פי שמעיקר הדין, אם היה בא הכהן להימלך ולשאול כיצד לנהוג, לא היינו אומרים לו שיזרוק את דם שניהם למעלה או למטה, כדי שלכל הפחות תהיה אחת כשרה, אלא היינו מורים לו שכל העופות שבתערובת דינם במיטה, ומכל מקום אם הכהן לא נמלך ולא שאל ויקריבם, הורצו לכפר. ומעתה קשה על רבה שחידש דין ממשנתנו, שאם הכהן יקריב את כל הבהמות שבתערובת, לא הורצו הכשירים שבא לכפר. אמר לי, מתרץ את הגמרא, אמר רבה לרב אונה בר יהודה, ממשנה זו אין להקשות, מאחר וכבר מצינו שנחלקו רב יהודה ורבנן במסכת יומא בדף סמך דלת עמוד ב', אם בעלי חיים שנדחו מהקרבה נדחו לעולם, ואם הקורבן לא הורצה, או לא נדחו ואם הקריבן הורצה. אפשר לומר, משנתנו, כמאן דאמר, כדעת הסובר שבעלי חיים שנדחו מהקרבה נדחין לעולם. לפיכך אם יקריב את הבהמות, לא הורצה. המשנה במסכת קינים סוברת, כמאן דאמר, בעלי חיים שנדחו וחזרו והוכשרו להקרבה, אינם נדחים. לפיכך אם זרק את דמן, הורצה. ולתנה במסכת קינין, גם בענייננו יהיה הדין כך, שאם יתערבו חטאות המיטות או שור הנסקל בזבחים כשרים ויקריב מן התערובת על גבי המזבח, הורצה לו. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות פסולי המוקדשים פרק ו' הלכה א', שאין בעלי חיים נדחים. ולכן, אם נתערבו חטאות המיטות או שור הנסקל בזבחים כשרים ויקריבן, הורצו. שואל המראה כהן, לא מסתבר שרבה יאמר דין שאינו להלכה? הוא מתרץ מאחר וכבר לעיל. העמיד רב פאפה את משנתנו כרב יהודה של משנת ליטרקציות. אפשר לומר שרבה סבר כמותו, ולכן העמיד אף הוא את משנתנו כרב יהודה במסכת יומא בדף סמך דלת עמוד ב', הסובר שבעלי חיים נדחים. מוסיפה הגמרא להקשות על רבה. הרי בעלי חיים שחוטין שנפסלו מהקרבה לאחר שחיטתם, דלקולי אלמא נדחין, שהכל מודים בהם שהם נפסלו מהקרבה, אף על פי שחזרו ונהיו ראויים להקרבה, הרי הם נדחים לעולם. ותנן, ואף על פי כן שנינו לקמן בדף עין זין עמוד ב' לגבי איברים של בהמה בעלת מום שנתערבו באיברים של עולות תמימות רבות, ונאסרו כל איברי העולות התמימות בהקרבה מחמת האיברים הפסולים שנתערבו בהם, שרבי אליעזר אומר, אם קודם שנמלח ושאל הכהן בבית דין כיצד לנהוג עם האיברים, קרב הקריב את הראש של אחד מהן, אנו תולים שאת האיסור הוא יקריב ולכן יקרבו כל שאר הראשים. הרי מוכח שגם בבעלי חיים שחוטים אלו שנדחו ואינם ראויים יותר להקרבה, ואם אכן היה בא הכהן להימלך ולשאול כיצד לנהוג, היו אומרים לו שלא יקריבם מכל מקום אם לא נמלך הכהן ולא שאל, והלך ויקריבם, הורצה לו. ואם כן, אפשר לומר שגם התנה של המשנה במסכת קינים סבר, שבעלי חיים נדחים ומכל מקום אמר, שאם לא נמלך הכהן וזרק את דמי הקינים, הורצה לו. ומדוע סבר רבא שאם יקריב את כל הבהמות שבתערובת, לא הורצה לו? מתרצת הגמרא, אין ראיה ממשנה זו שאף בעלי חיים שחוטים שנדחו מהקרבה לעולם, אם עבר ויקריבם, הורצה לו. אין ראיה. משום שאומנם רוב התנאים סוברים שבעלי חיים שחוטים שנדחו הם תחויים לעולם, אבל אפשר לומר, הוא דהמר כחנן המצרי. רבי אליעזר סובר כחנן המצרי הסובר, שגם שחוטים שנפסלו מהקרבה וחזרו ונעשו ראויים להקרבה, הרי הם קשרים להיקרב על גבי המזבח. בתניה, כך שנינו בברייתא, לעיל בדף למדלת עמוד ב', ברייתא שמופיעה גם במסכת יומא, מסכת תמורה, מסכת מנחות. חנן המצרי אומר, שני סעירים שנלקחו לעבודת יום הכיפורים, האחד להקרבה והאחד להשתלח לעזאזל, ולאחר שחיטת הסעיר העומד להקרבה, מת הסעיר המשתלח. אפילו שהיה דם הסעיר הפנימי מונח כבר בקוס אחר שחיטה, אין אומרים שמאחר ובן זוגו מת, והוא אינו ראוי להיקרב לבדו, יידחה לעולם וישפך דמו ויביא שני סעירים אחרים, אחד להקרבה ואחד להשתלח לעזאזל. אלא, מביא חברו, מביא סעיר אחר מן השוק ומזווג לו שיהיה בן זוגו ויזרק דם הסעיר הראשון על גבי המזבח והשני ישתלח לעזאזל. ונמצא שחנן המצרי סובר שאף אחר שחיטה אינו נדחה לעולם, וכיוון שרבי אליעזר סבר כחנן המצרי שאף שחוטים אינם נדחים, מובן מדוע סבר שאם לא נמלך הכהן ויקריב את אחד הראשים שבתערובת, יכול מעטה להקריב את כולם. אבל אלו שסוברים ששחוטים נדחים לעולם יסברו שגם אם קרב ראש אחד לא יקריבו את שאר הראשים, ואם יקריב לא הורצה. ואם כן, לא קשה על רבא הסובר שהתנא של משנתנו סבר, שגם בעלי חיים שנדחו לפני שחיטה נדחו לעולם, ולכן אם יקריב את בהמות התערובת, לא הורצה לו. נמצא שישנם שלוש שיטות בדבר. יש הסוברים שגם בעלי חיים שנדחו לפני שחיטה נדחו לעולם, ולכן, אם לאחר שעשו גורל על הסעירים מי להשם ומי להזזל, ומת הסעיר המשתלח, אז גם הסעיר החי נדחה, ויביאו שני סעירים אחרים ויגרילו עליהם ויתחילו את התהליך מחדש. יש הסוברים שבעלי חיים שנדחו לפני שחיטה לא נדחו לעולם, ואם חזרו והוכשרו להקרבה הרי הם מותרים בהקרבה. אבל אם נדחו לאחר שחיטה, אף על פי שחזרו והוכשרו אסור להקריבם, ולכן אם את הסעיר המשתלח אחרי הגורל, יזווגו לסעיר החי סעיר אחר, אבל אם מת המשתלח לאחר שחיטת הסעיר החי, יישפך דמו ויקחו שני סעירים אחרים ויתחילו בתהליך מחדש. שיטה שלישית, שיטת חנן המצרי, שאין דיחוי כלל אפילו בזבחים שנפסלו לאחר שחיטה, אלא בכל אופן שחזרו והוכשרו להקרבה, הרי הם מותרים להיקרב. ולכן גם אם מת המשתלח לאחר נתינת דם הסעיר בקוס, אפשר לזווג לו סעיר אחר ולהמשיך בהליך. מביאה הגמרא את חידושו של רב לגבי תערובת עבודה זרה ומקשה עליו ממשנתנו. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שאמר בשמו של רב, טבעת של עבודת כוכבים שקישטו בעבודת כוכבים ונאסרה, שנתערבה במאה טבעות של היתר, ונאסרו כל הטבעות שמה, הם האיסור, משום שגזרו חכמים בעבודה זרה שאפילו באלף, אינה מתבטלת, ונפלה טבעת אחת מהם מתוך התערובת לים הגדול ונאבדה מן העולם, ותרו כולן, משום דאמרינן שתולים ואומרים, אך דנפל אותה טבעת שנפלה לים, היינו די איסורה. היא אותה טבעת של עבודה זרה שנתערבה, ומכיוון שנפלה לים, הותרו כל הטבעות. ההיתר הזה של תליה שהאיסור הוא זה שנסתלק מן התערובת, זה מחמת זה שמן התורה, הטבעת האסורה בתהילה ברוב. ורבנן הם שהחמירו לומר שלא תתבטל כלל משום חומרת האיסור של עבודת כוכבים. וכיוון שהם אסרוע, הם הסכימו להקל בכך שאם תהיה פרישה מן התערובת, נוכל לתלות שהאיסור הוא זה שפרש ועבד, אף על פי שמסברה יש לומר שהאיסור נשאר במקום שהרוב נמצא. כך תוספות לעיל בדף עין ג' עמוד ב'. דיבור המתחיל אלה. ובתוספות בדיבור המתחיל ונפלה ובאור זרוע מובה, שישנם שני תנאים בכדי שנוכל להתיר את התערובת על ידי תליה שהאיסור הוא זה שנפל. התנאי האחד שטיפול הטבעת מעילה על ידי רוח וכדומה ולא שיפילנה בידיים. אבל אם היא פילה בידיו, אפילו שהיא פילה בשוגג, לא יתירו חכמים לתלות שהאיסור הוא זה שנפל, מפני שגזרו חכמים, שוגג עת ומזיד. והתנאי השני שתיפול לים או לכל מקום אחר באופן שהיא לא תהיה בעין. אבל אם נפלה הטבעת למקום שבו יכולים לראותה, אסרו חכמים את התערובת ולא יתירו לתלות את האיסור בטבעת שנפלה. והשיטה מקובצת כתב שעתה מפני שחשישו חכמים שמה יקחנה מאותו מקום יחזירנה לתערובת, ונמצא שהאיסור חזר למקומו. איתיבי רבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, איך אתה אומר בשם רב שתולים את האיסור בטבעת שנפלה ומתירים את שאר הטבעות? הרי שנינו במשנה שאם נתערבה חטאת פסולה בזבחים כשרים, אפילו אחת בריבו ימותו כולן. ומסתימת המשנה נראה שגם באופן שתמות אחת הבהמות מעצמה יש לנו דין להמית את כולם. והמי, מדוע? נימה נאמר דמית איסור המית. אותה בהמה שמתה היא הבהמה הפסולה, ויותרו שאר הבהמות שבתערובת להיקרב על גבי המזבח, כשם שבטבעת עבודה זרה שנפלה אנו מקהילים לתלות שהיא הטבעת האסורה וכל הטבעות מותרות. מתרץ את הגמרא, אמר להשיב רב נחמן לרבה, רב דאמר שהקלו חכמים לתלות את האיסור בזה שנפל? סבר כרבי אליעזר, דתנן שכן שנינו לקמן במשנה בדף עין זין עמוד ב' לגבי איברים של בהמה בעלת מום, שנתערבו באיברים של עולות תמימות רבות, ונאסרו כל האיברים בהקרבה מדי רבנן. רבי אליעזר אומר, אם קודם שנמלח הכהן, כיצד לנהוג עם האיברים שבתערובת קרב הראש של אחד מהן? יכולים אנו לתלות שאת האיסור הוא הקריב בשוגג, ומעטה יקריבו כל הראשים כולן. וכשם שהתיר רבי אליעזר להקל ולתלות את האיסור בזה שקרב, כך התיר רב להקל ולתלות את האיסור בטבעת שנפלה לים. וכן לשיטתו בנידון של משנתנו יש להקל ולתלות שהבהמה שמתה היא האסורה ושאר הבהמות מותרות. אבל התנא של משנתנו סבר כחכמים החולקים על רבי אליעזר במשנה של להלן, וסוברים שלא יקלו לתלות את האיסור בזה שקרב ולהתיר את כל האיברים. לפיכך, גם אם מתה בהמה אחת מן התערובת יש להמית את שאר הבהמות, כי אין לתלות שהבהמה שמתה היא הפסולה. ונשאלת השאלה, הרי תוספות בדיבור המתחיל ונפלה כותבים שהכולה של תליה לומר שהפסול הוא זה שנפל לגבי טבעת, מדובר רק באופן שנפלה טבעת מאליה, אבל אם הופלה בידיים אפילו בשוגג, אין להקל לתלות שהאיסור הוא זה שנפל, כי גזרו חכמים שוגגת ומזיד. ואם כן, איך מתיר רבי אליעזר את כל הראשים בהקרבה על ידי תליה, שהראש שכבר קרב היה הראש האסור, ולא יקריבו בידיים, ואגם שיקריבו בשוגג כבר למדנו, שאף בשוגג אין תליה כשהפריש את החתיכה בידיו. תרץ הקרן הוראה, שרבי אליעזר סבר שמאחר ומן התורה אין איסור להקריב את כל הראשים, כי אמרה תורה מומבם לא ירצו, ומזה לומדת הגמרא לקמן בדף עין זין עמוד ב' שרק כשהבעלי מומים עומדים בפני עצמם אסור להקריבם, אבל כשהם מעורבים אין איסור להקריבם. ורבנן החמירו ואסרו להקריב את התערובת, וכיוון שכל האיסור מדי רבנן, סבר רבי אליעזר שאין להחמיר ואפשר לתלות את האיסור בראש שקרב גם כאשר עשה מעשה בידיים. ולפי פירוש רש"י במסכת יום הדף סמך דלת עמוד א', שפירש שרבי אליעזר דיבר באופן שהכהן הקריב ראש אחד לפני שנודע שהתערבו כאן איברים פסולים, רק לאחר שהקריב נודע שהתערבו כאן איברים פסולים, אז אין קושייה כלל, כי הרי הראש כותב שאם הוא שליחה חתיכה אחת בידיים קודם שנודע התערובת ולאחר מכן נודע שהתערבה כאן חתיכה של איסור, אפשר לתלות שחתיכה האסורה הושלחה, משום שבאופן זה לא שייך לגזור שוגג עת ומזיד. ולכן מובן מדוע התיר רבי אליעזר לתלות את האיסור בראש שקרב, משום שיקרובו הכהן קודם שנודע האיסור, ואז אין לגזור שוגג עת ומזיד. מוסיף רב על ההקשות הרב נחמן, איך אתה אומר שרב סבר כרבי אליעזר, ואמר רבי אליעזר בגמרא לקמן בדף עין זין, שלא יתיר רבי אליעזר להקריב מן הראשים הנותרים אלא שניים שניים, שכיוון שאחד מהשניים ודאי כשר, שהרי לא נתערב בהם אלא ראש אחד פסול, אנו יכולים לומר שגם חברו כשר והאיסור כבר קרב. אבל להקל ולהקריב את הראשים אחד אחד אפילו רבי אליעזר לא יתיר, משום שעדיין יש מקום להסתפק שמה הוא האיסור, ואילו רב התיר להנות מן הטבעות הנותרות אפילו אחת אחת. ותרץ את הגמרא, אמר להישיר רב נחמן לרבה, אנא נמי, גם אני שאמרתי בשם רב שמותר להנות מן התערובת לאחר שנפלה הטבעת לים, תרתי כאמינה, אמרתי זאת רק בשניים שניים, כגון שימכור אותם בזוגות את הטבעות, אבל אינו רשאי למוכרם אחת אחת. אבל להנות מכל אחת בפני עצמה אסור, ולכן ניתן לומר שרב סבר כמו רבי אליעזר. מביאה הגמרא חידוש נוסף שאמר רב בדין תערובת עבודת כוכבים. אמר רב יהודה, אמר רב יהודה בשמו של רב, טבעת של עבודת כוכבים שקישטו בה עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות ונאסרו כולן מדרבנן, כפי שנתבהר לעיל, ופרשו מתוך התערובת 40 טבעות למקום אחד ו-60 טבעות למקום אחר. עדיין כל הטבעות עומדות באיסורן, ואפילו אותם 40 טבעות שפרשו למקום אחד, ואין לנו מקהילים לתלות שהטבעת האסורה נמצאת עם ה-60 טבעות שהן הרוב. רש"י מפרש שעתה, משום שגם כשפרשו 40 הטבעות ממקומם, עדיין הם באותו ספק שהיה מקודם, שמה הטבעת האסורה נמצאת בתוכם. והואיל ועבודת כוכבים אינה בטלה ברוב, לכן הטבעות עדיין אסורות. והשיטה מקובצת כותב, שעתם מפני שיש לחשוש שיחזירו הטבעות למקומם ויתערבו, ולכן לא יתירב, אלא בטבעת שנפלה לים הגדול, שאז אין חשש שיתחזור ותתערב, אפשר לתלות את האיסור בה, באותה זו שנפלה. אבל אומרת הגמרא, עדיין יש ביניהם חילוק שאם פרשה טבעת אחת מ-40 מתוך אותן 40 טבעות ונפלה לתוך טבעות אחרות של היתר, אינה אוסרת את התערובת. אבל אם נפלה טבעת אחת מ-60 הטבעות, הרי היא אוסרת את כל התערובת. שואלת הגמרא, מה ישנה אחת מ-40 דלו? במה שונה נפילת טבעת אחת מ-40 טבעות לתוך טבעות אחרות שאינה אוסרת את התערובת? דאמרינן, כי אנו תולים ואומרים, איסורה ברובה איתי, שהטבעת האסורה נמצאת בתוך הקבוצה של 60 הטבעות שהן הרוב. הרי גם כשנפלה טבעת אחת מתוך 60 הטבעות, נמי אמרינן, גם יש לנו לומר לאיסורה ברובה איתי, שהטבעת האסורה נשארה בתוך 59 הטבעות שהן הרוב, והטבעת שנפלה והתערבה היא טבעת מותרת. ומדוע אמר רב שאם נפלה טבעת אחת מתוך הקבוצה של 60 הטבעות לטבעות אחרות היא אוסרתן? והפנים מהירות מסביר שהמקשה סבר שהטעם של רב שהתיר את הטבעת שנפלה מתוך ה-40 זה מחמת שעל כל טבעת וטבעת שמרים מן התערובת יש ספק ספיקה, שמא הטבעת האסורה נשארה בתוך ה-60 טבעות, וגם אם נאמר שפרשה ביחד עם 40 הטבעות, שמא מה שמרים כעת אינו הטבעת האסורה. ואם כן, גם בנפלת טבעת מתוך ה-60 הטבעות יש להתיר את התערובת שנפלה עליה, מחמת ספק ספיקה. ספק ראשון, שמא הטבעת האסורה נשארה בתוך ה-59 טבעות, וגם אם נאמר שהיא זו שנפלה לתוך התערובת השנייה, שמא מה שמרים כעת היא טבעת מותרת. מדרץ את הגמרא, לא כך חילק רב. ואכן, גם אם נפלה טבעת אחת מתוך 60 הטבעות לטבעות אחרות הן מותרות, משום שיש לנו לתלות שהטבעת האסורה נמצאת בתוך רוב הטבעות שנשארו. אלא כך חילק רב. אם פרשו 40 טבעות כולן למקום אחד ובאותו מקום נתערבו כולן בטבעות אחרות, אין 40 הטבעות אוסרות את הטבעות שנתערבו בהן, מפני שיש כאן שני צדדי ספקות להתיר. האחד, שטבעת זו אינה מן ה-40 שנפלו, והשני, שאף אם היא מן ה-40, שמא האיסור לא מעורב ב-40 אלא ב-60 שפרשו למקום אחר. ובאופן זה הקלו לתלות שהטבעת האסורה נמצאת בתוך הקבוצה של 60 הטבעות שהן הרוב. אבל אם לא יתערבו 40 הטבעות באחרות הן אסורות, כפי שנתבהר לעיל, מפני שהגם שפרשו למקום אחר עדיין אין באותו ספק שהיה מקודם שמא הטבעת האסורה נמצאת בתוכן. רק כאשר נתערבו בטבעות אחרות היקלו, כיוון שעל כל טבעת וטבעת יש שתי ספקות, האחד שמא הטבעת האסורה לא פרשה עם ה-40 הטבעות אלא נשארה בקבוצה של ה-60, והשני, שגם אם נניח שהיא פרשה עם ה-40 הטבעות, שמא לא זו הטבעת האסורה אלא טבעת אחרת. ואף רבי אליעזר לא יתיר לתלות את האיסור אלא בדבר שעבד כבר, כגון שנפלה לים, ולא לתלות עם הטבעת ב-60. אבל אם פרשו 60 טבעות למקום אחד ונתערבו כולן בטבעות האחרות, הרי הן אוסרות את הטבעות שנתערבו בהן, מפני שיש לתלות שהטבעת האסורה נמצאת בין אותן 60 טבעות שאין הרוב, ועבודת כוכבים אפילו באלף אינה בתהילה. שואל הרשב"א, לכאורה דברי רב סותרים זה את זה. בדין הזה הוא אמר ש-60 הטבעות אסורות ואוסרות, מפני שמסתבר שהטבעת האסורה נשארה בתוכן לפי שאין הרוב, ואנחנו תולים שהאיסור נשאר בתוך הרוב. ואילו לעיל, בדין טבעת שנתערבה ב-100 טבעות ונפלה אחת מתוכן לים הגדול, אמר רב, שיש לנו לתלות שהטבעת שנפלה היא הייתה הטבעת האסורה, ואין לנו אומרים שמסתבר שהטבעת האסורה נשארה בתוך רוב הטבעות הקיימות. מתרץ הרשב"א שלעיל מדובר שהטבעת שפרשה עבדה מן העולם, ומכיוון שטבעת זו אינה בכלל הנידון, הקלו חכמים לתלות בה את האיסור. מה שאין כן בדין זה שכל הטבעות לפנינו וכולן בכלל הספק, אז היה דרבה. אנחנו אומרים שמסתבר שהמיעוט שפרש הוא המותר והאיסור נשאר בתוך הרוב. מביאה הגמרא את שיטת שמואל בדין הזה. כי אמריתי כמידי שמואל, ויש פה גרסה, אמר רב יהודה אמר רב, שרב יהודה אמר בשמו של רב, כי אמריתי כמידי שמואל, כשאמרתי את חידושו של רב לפני שמואל, אמר לי, הנח לעבודת כוכבים שבספיקה וספק ספיקה אסורה עד סוף העולם, ואין להקל בקשר איסורים, ולכן אפילו נתערבו 40 הטבעות באחירות, או שטבעת אחת נפלה מתוכן לטבעות אחרות, אין להתירן משום ספק ספיקה אלא כולן אסורות. ולא חולק שמואל על רב, אלא בדין זה שהחתיכות שפרשו נמצאים בעין. אבל על הדין הראשון של רב, כשהטבעת נפלה לים ועבדה, לא חולק שמואל, וגם הוא מודה שאפשר לתלות את האיסור בטבעת שנפלה, וממילא שאר התערובת מותרת. מקשה הגמרא על שמואל מברייתא. מיתי וישנינו בברייתא, ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרת. מפרש את הברייתא כיצד? כוס של עבודת כוכבים שהשתמשו בו לצורך עבודת כוכבים ונהסר, שנפל לאוצר מלא כוסות של היתר, כולן אסורים. כיוון שעל כל כוס וכוס, יש ספק אחד שמה הוא הכוס האסור. אבל אם פרש כוס אחד מהן מן התערובת הראשונה לריבו, לתוך 10,000 כוסות של היתר, ולאחר מכן נפל כוס מן הריבו הזה לריבו אחר, ונמצא שיש לפנינו 3 תערובות, האחת בנפילת הכוס לאוצר, השנייה בנפילת כוס מהאוצר אל הריבו, והשלישית בנפילת כוס מהריבו הראשון לריבו השני, כל הכוסות שבשתי הריבועות מותרים. הרי מפורש בברייתא שיש להקל בספק ספיקה גם בעבודת כוכבים כדעת רב, ואיך אמר שמואל שבעבודת כוכבים אין להקל גם בספק ספיקה? מתרצת הגמרא, ברייתא זו אינה כדעת כולם, אלא תנאי, זו מחלוקת תנאים. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת תרומות, רבי יהודה אומר רימוני בעדן של עורלה או של תרומה, שהם משישה דברים החשובים שנמנו לאל בדף עין בית עמוד בית שאינם בתהילים ברוב, אוסרים את התערובת בכל שהוא. כיצד הם אוסרים? נפל רימון אחד מהן מהרימונים האסורים לתוך ריבו ל-10,000 רימוני בעדן של היתר, ולאחר מכן נפל רימון מריבו זה לריבו אחר, כל הרימונים שבשתי הריבועות אסורים. ואף על פי שבריבו השני על כל רימון ורימון יש ספק ספיקה, ספק אחד שמה הרימון שנפל מהריבו הראשון לריבו השני הוא של היתר, וגם אם נאמר שנפל הרימון האסור, שמה מה שלוקח בידו אינו הרימון האסור. מכל מקום, החמירו חכמים בתערובת של איסור הנאה שלא התבטלו לעולם. וכותבים תוספות לאל בדף עין בית עמוד בית בדיבור המתחיל להתערבו, שלא עשה רב יהודה את התערובת אפילו בספק ספיקה בכל איסורי הנאה, אלא רק כשנתערבו דברים חשובים שהחמירו בהם חכמים שלא התבטלו. אבל בדברים שאינם חשובים אפילו אם אסורים בהנאה, כשיש ספק ספיקה, לא החמירו חכמים לאסור את התערובת, ולכן נקט רב יהודה רימוני בהדן, שהם מששת הדברים החשובים שנמנו במשנה במסכת עורלה, שאינם בתהילים. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי שמעון בן יהודה אומר בשום רבי שמעון, אם נפל רימון אסור לתוך ריבו רימונים של היתר, כולם אסורים, מפני שעל כל רימון ורימון יש רק ספק אחד, שמה הוא הרימון האסור. ומריבו לשלושה, ואם נפל רימון מהריבו לשלושה רימונים אחרים של היתר, ומשלושה מאותם שלושה נפל רימון למקום אחר, אפילו שבאותו מקום היה רק רימון אחד, מותר ליהנות מן התערובת. שכבר בנפילת הרימון האחד מן הריבו הראשון לשלושה, הותרו כולם, לפי שעל כל רימון ורימון יש ספק ספיקה. ספק ראשון שמה הרימון האסור נשאר בתוך התערובת הראשונה, וגם אם נניח שנפל לתוך השלושה, השמה לא הוא האסור, אלא רימון אחר. ובאופן כזה, לא החמירו חכמים. ומעתה יש לומר שרב סבר כרבי שמעון, ולכן גם בעבודת כוכבים, אקל בספק ספיקה, ואילו שמואל סבר כרבי יהודה שאין להקל בעבודת כוכבים, גם לא בספק ספיקה. ממשיכה הגמרא להקשות על שמואל. מקשה הגמרא, שמואל דאמר אנך לעבודת כוכבים, שספיקה וספק ספיקה אסורה, משמע מדבריו שרק בעבודת כוכבים אין להקל, אבל בשאר איסורים, ניתן להקל כמן, כפי איזה טענה הוא סובר, היא כרבי יהודה, אם סבר כרבי יהודה האוסר לאיל, לגבי רימוני בעדן אפילו בספק ספיקה, הרי רבי יהודה אמר שאפילו בשאר איסורים ספק ספיקה אסור, ואילו לשמואל בשאר איסורים ספק ספיקה מותר. אז לא ייתכן ששמואל סובר כמו רבי יהודה. והיא כרבי שמעון, אם שמואל סובר כמו רבי שמעון החולק על רבי יהודה לאיל ומתיר ספק ספיקה של שאר איסורים, הרי לדעת רבי שמעון לכאורה, אפילו בעבודת כוכבים, נמי שרי, גם בעבודה זרה ספק ספיקה מותר. וכי תימא, ואם תאמר שני לי שונה לו לרבי שמעון בין עבודת כוכבים לשאר איסורים, ולא התיר רבי שמעון ספק ספיקה אלא ברימוני בעדן האסורים משום עורלה או תרומה, אבל בעבודת כוכבים שאיסורה חמור יותר, גם בספק ספיקה מחמיר, ונאמר ששמואל סובר כמותו, אם כן יהיה קשה, אלא הדתניא מה ששנינו בברייתא שהובהה לעיל. ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרת, מני, מיהו התנא של אותה ברייתא שהתיר ספק ספיקה בעבודת כוכבים? הרי לפי האמור יוצא, שזה אינו לא רבי יהודה ולא רבי שמעון, כי לדעת שניהם לא יתירו חכמים ספק ספיקה בעבודת כוכבים. מתרץ את הגמרא לעולם יש לומר שהתנא של אותה ברייתא זה רבי שמעון המתיר ספק ספיקה בין בשאר איסורי הנאה ובין בעבודת כוכבים, ורב סובר כמותו, ואילו שמואל הסובר שרק בעבודת כוכבים יחמירו חכמים, סבר לה כרבי יהודה בחדה ופליג עלי בחדה. סבר כמו רבי יהודה בדבר אחד, דיינו בעבודת כוכבים, שבספק ספיקה אסור, והוא חולק על רבי יהודה בדבר אחד, דיינו שבשאר איסורי הנאה, הוא לא סובר כמותו, כי לפי רבי יהודה החמירו בהם חכמים גם בספק ספיקה, אילו לשמואל בשאר איסורים לא יחמירו חכמים. אומרת הגמרא, אמר מר, מבארת הגמרא את דברי רבי שמעון שהובא לאיל בברייתא. שנינו בברייתא הנזכרת לאיל בשם רבי שמעון, אם נפל רימון מתוך הריבו, שהיא התערובת הראשונה לשלושה רימונים אחרים, ומתוך השלושה נפל רימון אחד למקום אחר, מותר לאכול בין מן התערובת של השלושה, ובין מן התערובת שבמקום האחר. שואלת הגמרא, בדף עין ד' עמוד ב', מה ישנה שלושה? דאיקה רובה. שניים נמי איקה רובה. במה שונה האופן ששנינו בברייתא שנפל רימון אחד מן הריבו לשלושה רימונים, ונהיה בתערובת ארבעה רימונים, שבאופן זה התיר רבי שמעון את התערובת משום שיש רוב היתר לבטל את האיסור. אם כן, גם באופן שנפל אותו רימון לשניים ונהיו שלושה רימונים בתערובת, יש להתיר את התערובת משום דאי קרובה, יש רוב היתר לבטל את האיסור. ואם כן, מדוע לא אמר רבי שמעון שנפל מריבו לשניים? מיישבת הגמרא, מהי שלושה דקטנים, מה שאמר רבי שמעון שנפל הרימון לשלושה? כוונתו תרתי והוא. דהיינו שנפילת הרימון הייתה לתוך שניים, וביחד עם הרימון שנפל לתוכם, הם שלושה. עכשיו חוזרת הגמרא ליישבת שיטת שמואל באופן אחר. אומרת הגמרא, ויבא את האימה, אם תרצה תאמר, ששמואל שאמר לאל בדף עין דלת עמוד א', ענך לעבודת כוכבים שספיקה וספק ספיקה אסור, דהיינו שרק בעבודה זרה יש להחמיר לאסור בספק ספיקה, סבר לה כרבי אליעזר החולק במסכת עבודה זרה דף ממתת עמוד ב' על חכמים שאמרו שתנור שעוסק בעצי השירה האסורים בהנאה, אם היה תנור חדש שעל ידי העסק האסור הוא מתחזק, הרי כולו אסור בהנאה וצריך לנוצו, לשבור אותו. ואם היה תנור ישן שכבר מחוזק ועומד וההסקה של התנור לא עשתה לו כלום, אז מספיק לצננו ולאפות בו. ואם עפה בו בעודו חם, אז הפת אסורה בהנאה. ואם נתערבה הפת האסורה באחרות, ושוב נתערבו האחרות באחרות, כולן אסורות בהנאה. ועל הדין האחרון חלק רבי אליעזר ואמר שניתן להתיר את התערובת על ידי שישליך מעות לים המלח כנגד שווי ההנאה שנהנה מהעצים האסורים. אבל חכמים סברו שאין פדיון לעבודת כוכבים. אבל אולי זאת, גם הוא סובר שכל התערובת אסורה, גם אותן אחרות שנתערבו באחרות, הרי ששיטת רבי אליעזר שספק ספיקה אסור בעבודת כוכבים. ומעטה אפשר לומר ששמואל סבר כמותו. אילו תוספות בדיבור המתחיל ובית אימה חולקים ומפרשים כמו שמובא ברשי בפירוש השני, שהגמרא אינה באה לתרץ את שיטת שמואל, אלא ליישב את מה שהקשתה על רבי שמעון. מדוע נקט את הדוגמה שנפל רימון מריבו לשלושה? הרי גם בנפל לשניים יש רוב האיסור בטל בו. על כך תרצה הגמרא שרבי שמעון סבר כמו רבי אליעזר לקמן בדף עין זין עמוד ב', שאמר שאם נתערבו בעלי מומין בזבחים כשרים והקריב את הראש של אחד מהם, אפשר להקריב את הראשים כולם. וביה רבי אליעזר האמורה שרבי אליעזר התנה לא יתיר להקריב את כולם אחד אחד אלא שניים שניים, ומאחר ואף רבי שמעון סבר כן, לכן יצריך שיפול הרימון מריבו לשלושה, שאז בצירוף הרימון שנפל יהיו בתערובת ארבעה ויוכל ליהנות מהם בשניים שניים. אבל כשיפול רימון אחד לשניים ויהיו בתערובת שלושה, יצא שרימון אחד נשאר באיסורו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין דלת במסכת זבחים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם השחוטים לכול העלמה נדחים? שאלה שנייה לרב נחמן בשם רב, מה הדין בטבעת עבודה זרה שנתערבה במאה טבעות מותרות ונפלה אחת לים הגדול? שאלה שלישית, מה הדין בטבעת עבודה זרה שנתערבה במאה טבעות מותרות ופרשו 40 ונתערבו באחירות? שאלה רביעית, האם ספק ספיקה מותר בעבודה זרה או בשאר איסורים? שאלה חמישית, מדוע אמר רב נחמן שלא ייתכן שחבית תרומה שנפלה למאה חביות של חולין מותר לו לפתוח אחת מהן כדי שתתבטל במאה? והשאלה האחרונה על דף עין דלת, באיזה אופן נאמר במשנתנו שזבחים שנתערבו בטריפה יראו עד שיסתאבו וימחרו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף עין דלת במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ח, ונלמד את דף עין ה' במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ונותן התורה. חילכם לא ראית חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.